כבר שנה. תלמידי הרדיו של כל יבנה מציינים שנה לשבת השחורה.
שנה של אבל.
שנה של חטופים.
שנה של מפונים.
שנה של איך ממשיכים בחיים.
שנה של אי-ודאות.
שנה של מה יהיה הסוף.
או מתי יהיה הסוף.
שנה של מלחמה.
כבר שנה.
כבר שנה.
שלום לכולם, אני לינור תורתי ואיתי באולפן נמצאת דניאל יפה מבורך.
אז שלום, קוראים לי דניאל, אני מורה כאן בגינסבורג, אני מורה לאזרחות, אני מחנכת את י' ב' 7, ואני מלמדת גם את מגמת מגדר בבית הספר.
בואי נחזור לשבעה באוקטובר, מסיבת הנובה. אדר פרינץ, אחיינית של בעלך מיכאל, נמצאת שם. מה את זוכרת? מה התחושות?
אז קודם כל אני חושבת שבכלל המקרה שלנו הוא מקרה שמייצג משפחות רבות בישראל, שככה היה רגעים של בלבול וכאוס ולא הבנו כל כך מה קורה, ואנחנו בעצם תוך מספר דקות מבינים שהיא נמצאת בתוך מסיבה שמאוד קרובה לגבול עזה, ויש שם איזשהו אירוע ביטחוני, ובעצם משם כבר אנחנו יודעים את ההמשך, וקראנו רבות בתקשורת ובחדשות. הדר הייתה במסיבה כי היא מאוד אהבה את חיי המסיבות, היא מאוד אהבה ללכת עם קהילת הנובה לכל מיני מסיבות בארץ. גם כשהייתה בחול היא הייתה מוצאת שם את המסיבות האלה, היא מאוד מאוד אהבה אותם. זה היה חלק שגרתי בחיים שלה ושלנו, אנחנו ידענו שהיא הולכת הרבה למסיבות כאלה.
ספרי לי קצת על הדר, מה היא הייתה עבורך, איזו בחורה היא הייתה?
אז הדר הייתה ילדה מדהימה, ככה אני קוראת לה עדיין ילדה, כי היא הייתה עדיין ילדה בראשית חייה.
בת כמה היא הייתה?
היא נרצחה בגיל 21, אפילו אני חושבת זה היה קצת לפני גיל 21, היא עוד לא הספיקה לחגור 21. היא הייתה ככה נערה מאוד פראית, מרדנית, מטולטלת, שזה כבר סיבה להתאהב בה. היא הייתה באמת מישהי שנכנס לחדר ואי אפשר להתעלם. זה היה כזה בחורה יפה, באמת יפה תואר, עם שיער בולט, טלטלים זהובים, בלונדינים, מהממת. ילדה מאוד דומיננטית, ככה מישהי ששמים לב אליה. אני בעצם הכרתי את הדר שנכנסתי למשפחה, היא הייתה בת 6 או 7, והייתי ממש חלק מהילדות שלה, והיא הייתה שושבינה שלי בחתונה, ונדלקתי עליה מהרגע הראשון, זאת אומרת, תמיד הייתי במפגשים משפחתיים צמודה אליה, מאוד מאוד אהבנו אחת השנייה. עם השנים היא בגרה, והיא ככה הפכה להיות נערה, נערה מרדנית, יש להגיד, היא לא הסתדרה במסגרות כל כך, היה לה מאוד קשה למצוא את עצמה בבית ספר. מהר מאוד היא עברה לבית ספר אקסטרני, כי זה לא כל כך הסתדר בבית ספר ככה תיכון עיוני רגיל. אז היא עברה ללמוד במסגרת שככה יותר התאימה לה, וגם שם היא ככה בשיניים נאבקה להוציא תעודת בגרות. את הבגרות באזרחות עשינו ביחד, למדנו... היא באה אליי ככה כמה ימים, ישבנו ללמוד, הייתה ילדה מאוד חכמה, פשוט היה לה קשה המסגרת. שוב, אני אומרת, יצור פראי, כאילו, איך שרואים אותה מבינים שלשים אותה בכיתה חנותה זה לא כל כך בשבילה, אבל היא סיימה עם זה. וככה ליוויתי אותה מהצד דרך הבגרות לצבא, גם בצבא. זה היה ידוע מראש שהיא והצבא זה לא כל כך... ילך, היא בהתחלה דווקא התחילה עם מוטיבציה, היא קיבלה גם מיונים לטייס וככה, תמיד אמרנו לה, יאללה, לכי על זה, תנסי, ומהר מאוד הבנו שהמסגרת ויישוב זה משהו שלא לא מסתדר. היא הלכה להיות בהתחלה מדריכת אמרים, היא מאוד התכייסה עם המון מוטיבציה ורצתה ככה להיות באמר ולהצליח. אני לא אמרתי כלום, אבל הבנתי שזה לא יעבוד. ובאמת תוך חודש חודשיים היא ככה מצאת עצמה כבר בבקום מחליפה תפקיד, ואני ככה פניתי לכמה חברים במקומות גבוהים ואמרתי להם, פליז תעשו לי טובה, תיקחו אותה, אני רוצה שהיא ככה תהיה בחברה טובה עם חברה של מחשוב, של תקשוב, תמצאו לה איזשהו תפקיד. כי ראיתי אותה ככה באמת עבודה, ואמרתי אולי ככה השינוי כיוון יכול לעשות לה טוב, תפקיד של יומיות. אז ככה ממש לחצתי על חברה מאוד טובה שתיקח אותה, והיא עשתה את זה. ומאז היא אמרה לי שהיא לא מוכנה יותר לקחת חיילים שבאים ממני, כי הדר עשתה להם שם בלגן גדול. בוא נגיד שהיא החיילת היחידה, אני חושבת, בשנים האחרונות שעלתה שם למשפט ו... סגרה שבת וקיבלה אנשים, וכן, הרבה בושות. אני כל פעם הייתי מתקשרת ואומרת לה, איזה בושות, איזה פדיחות, עכשיו הם לא רוצים לשמוע ממני. אבל זה היה פשוט חלק ממנה. הייתה, היה קשה לה עם המסגרות, עם ה... שאומרים לה מה לעשות. לא תמיד, כאילו באיזשהו מקום, היה לה קשה לקבל את הסמכות, וגם לא כל כך הבינו אותה. כאילו היה קשה מהצד לראות את הפוטנציאל שבה, את ה, איך לגשת אליה, כי זה לא לגשת אליה בדרך המסורתית. וחלק מהשנה הזאת גרמה לי ככה, כאילו השנה הזאת בלעדיה, קודם כל זה שעשיתי הסבה להוראה, היא מאוד תמכה בי, היא מאוד אהבה את זה. כל הזמן אמרה לי, אם את היית המורה שלי, נראה לי שהייתי במקום אחר, כי את היית בטח רואה אותי, ובטח היית מבינה אותי, ואולי כן מישהו שם היה מסתכל עליי אחרת. ואני לא יודעת אם זה באמת היה המצב, אבל אני כן לקחתי מהמקרה הזה, ובכלל מהדר, בלי קשר למוות שלה, אבל... כל פעם אני מחפשת לי איזושהי הדר בשכבה שאני מגיעה אליה, או בכיתה. כי בסוף, כאילו, הכי קל זה להגיד, טוב, זה לא מתאים, זה לא מתכנס, זה לא יושב פה. אבל לפעמים אנחנו צריכים קצת לפתוח את הראש כולנו, גם המורות, גם המורים, גם התלמידים, כאילו, כי יש לנו כל מיני סוגים של אנשים בחברה. והדר זה שיעור ממש טוב שלי בלחפש את האחר, להסתכל על נקודת מבט אחרת. לחפש בכל ילדה קצת הדר. רגע, אולי שנייה, היא צריכה שמישהו יסתכל עליה שונה, היא צריכה תקווה, היא צריכה שמישהו יראה אותה. ולא תמיד זה מסתדר, זה גם לא תמיד יכול לעבוד, אבל זה משהו שהדר ממש לימדה אותי, כאילו, להסתכל על אנשים קצת אחרת, לחפש איפה המסגרת יכולה להתגמש, גמישות, זאת המילה שחיפשתי.
קודם כל, אני חייבת להגיד שממש רואים לך בעיניים את האהבה ואת הגעגוע להדר, וכמה הייתה חשובה לך, ורואים, פשוט רואים שהיא העניקה לך הרבה בחיים שלה, וגם במותה, לפי מה שאת אומרת.
נכון, ממש.
ואם כבר אנחנו מדברות על הוראה, אז באמת רציתי לשאול אותך, איך היה לך ועדיין השילוב הזה בין האבל הפרטי שלך, לבין זה שצריך לחזור ללמד, וצריך לנהל חיים ושגרת חיים רגילה, גם עם המשפחה ועם התלמידים, אבל גם תוך כדי להתמודד עם זה שהדר נרצחה, ושלא לדבר על זה שאנחנו גם ככה כולנו חיים ביחד במציאות של מלחמה ושל חטופים עדיין שנמצאים בעזה, והרבה דברים מאוד קשים מסביב.
ממש. אז כל הזמן אני אומרת שהאבל שלי הפרטי הוא אבל של כולם, זאת אומרת, אני לא מרגישה מיוחדת, גם אם אנשים לא נפגעו מכך ברמה האישית במשפחה, יש לנו פה אבל לאומי. אני מודה שבהתחלה היה לי מאוד קשה, כאילו איך אני אוספת את עצמי ובאה לפה בכלל נעמדת, כאילו איך לדבר בכלל. ועכשיו אנחנו ככה ממש דקה לפני הזיכרון של השנה. היום למעשה שאנחנו מקליטות זה 11 חודשים, שביהדות נהוג לסמל בשנת אבל הראשונה גם 11 חודשים, אז זה יצא סימבולי שאנחנו מקליטות דווקא היום. איך זה היה? אני חושבת שבאתי מי שאני, כאילו, אני חושבת שאתם, שזה הצוות שלי וזה התלמידים שלי, מקבלים אותי כמו שאני. יוצא לי לפעמים לפקוט בכיתה ולהתרגש, ויוצא לי לפעמים לדבר עליה, ולפזר מדבקות למי שמבקש, וזה קשה, אבל השגרה גם איזשהו מקום שומרת עליי. המקום הזה נותן לי הרבה כוח לבוא ולהיות פה ולעשות את מה שאני אוהבת. אז במובן הזה דווקא זה כן היה לי קל לחזור. אני חושבת שהשנה הזאת הייתה מורכבת, כי כל חגיגה או שמחה או חג היה עם המון המון תחושות קשות השנה מאוד. נשתף אותך שברמה האישית... סבתא של הדר, שזאת חמתי, שהיא סבתא של הנכדות שלי, סבתא רינה המדהימה, שאנחנו הכי אוהבים אותה בעולם. חגגה השנה יום הולדת 70, שאת יודעת בדרך כלל זה יום הולדת עגול, שנוהגים לשמוח, וככה אם הדר הייתה פה, היא הייתה מארגנת איתי יד ביד, כי היא הכי אהבה לתת יד בהסמכות האלה. אז השנה היה לנו מאוד קשה לחגוג, וגם לסבתא רינה ככה, היא נורא ביקשה שלא נעשה שום דבר ולא נציין את זה, אבל בכל זאת כן נסענו, והיה קשה, היה קשה, עדיין קשה. אבל חגגנו למרות הכל, עשינו סרטון מרגש, והדר הייתה איתנו. זה לא פשוט, זה רגעים קשים מאוד. רגע שנייה, אני אקח את
זה.
אבל אנחנו ממשיכים, כי אין לנו ברירה. אנחנו חייבים לשמור על השגרה, ולשמור על, כאילו, בסוף אנחנו נשארנו פה, לא רק כדי להיות באבל כל הזמן, אלא לחיות לצד זה. ואנחנו כל הזמן עסוקים בהנצחה ובמחשבה, ומה היא הייתה רוצה, ומה היא הייתה שואפת, ומה היא הייתה אומרת. יש מלא יוזמות, מלא אנשים טובים שלא מכירים אותנו בכלל, ועושים המון למען ההנצחה, אם זה סרטונים, אם זה, יש איזו אישה מדהימה שגילתה, שלהדר יש איזשהו זיכרון, כישרון מיוחד, לצייר מנדלות. אז היא לקחה בעצם את המנדלות האלה, ועשתה מהם קולקציה של מזרוני יוגה ממש מגניבים, מלא קעקועים, הדר מאוד אהבה להתקעקע, אני מודה שאני פחות בעניין, וגם תמיד הייתי אומרת לה, די, את בסוף תראי כמו כאן ואז זה מוגזם, אבל היא מאוד אהבה, וכל המשפחה שם מאוד אוהבת להתקעקע, אז לפעמים אני רואה סתם פוסטים אקראיים של אנשים שלא מכירים אותנו, שעשו קעקוע לזכרה, אז זה גם ככה כל הזמן אנחנו מקבלים תזכורות כאלה. אני רואה את זה כמסרים מהדר, אני יכולה להתחיל את היום כרגיל, ואז פתאום איזה בוגרת שלי מלפני מלא שנים, שהולכת לי תמונה של מדבקה באיזה מקום בעולם. אז מבחינתי זה דש מהדר כזה, איזשהו חיבוק ממנה. אז תמיד שאתם רואים מדבקות, תצלמו, זה תמיד כיף לראות את זה ולשמוע את זה. כי זה בסוף מנציח.
את חושבת שעם הזמן זה נהיה יותר קשה, או שדווקא יותר קל לך לנהל את השגרה עם זה?
אני חושבת שבתור מישהי שחוותה אבל בגיל מאוד צעיר, אני מכירה את זה שאין בו עניין של קשה או קל, זה פשוט הופך להיות חלק מהשגרה, ודווקא לפעמים אני מרגישה שיש ימים שזה יותר קשה, כי קודם כל אני חושבת שאנחנו ברמה אישית לאומית, עוד לא הבנו כל כך מה קרה לנו. אני חושבת שעד היום אני כאילו לא לגמרי מבינה את עד הסוף מה שחווינו, וחושבת שזה גם סוג של מנגנון הגנה שלנו, כי לחוות את הזוועות האלה בעוצמה כל כך גבוהה זה מאוד קשה, אז אנחנו ככה המון הדחקה, ומדי פעם זה צף וחוזר. אני חושבת ש... אני לא חושבת שזה נעשה קל עם הזמן, כי אני חושבת שעם השנים, את יודעת, לראות לאן חברות שלה יהיו ויגדלו, ולהבין שהיא לא שם, זה דווקא הופך להיות מאוד קשה. היינו מדברות מלא על העתיד, אז זה נורא קשה כאילו לחשוב על זה. כאילו היא תמיד אמרה שהיא רוצה להיות אמא צעירה, והיא רוצה להיות אמא כזאת מגניבה וקולי, תמיד דיברנו על זה ואמרתי, טוב, את יודעת, אמא צעירה כבר צריכה להתחיל להתאפס ועד הראות שלך עוד בדרום אמריקה, כאילו איפה את ואיפה זה, אז כל הזמן היינו מדברות על זה. הייתה עושה לי המון בייביסיטר, הייתה עוזרת לי מלא עם הילדים ובחינוך, והיא כאילו הייתה מאוד מעורבת בבית שלי בכל מה שקורה, אז היינו מדברות ככה הרבה על הילדים ועל חינוך, אז זה עצוב ברמה הזאת.
איך הילדים שלך? הם כאילו בהתחלה היה קשה לספר להם, איך הם חווים את זה?
זה נקודה שקשה.
אני יכולה לתת לך חיבור?
כן.
דניאל, ספרי לי קצת איך עברה לך השנה הזאת. איזה פעולות הנצחה עשיתם להדר?
אז השנה הזאת הייתה מאוד מאוד מורכבת, והיא עדיין, זאת אומרת, אנחנו לא סיימנו את המלחמה. עדיין יש לנו חטופים שנמצאים בעזה, ואנחנו מחכים להם שיחזרו. ועדיין אנחנו בימים של לחימה, חשוב להגיד, אנחנו יושבות פה מקליטות, אבל בעצם הבוקר שלנו נפתח בככה אזעקות בגוש דן ובאזור נתניה, זאת אומרת שהכל כל הזמן נורא נורא נפיץ ולא ברור. אז ככה שאני לא חושבת שאפשר לסכם עוד כלום. באמת חושבת גם עליכם, כאילו איזה שנה מורכבת זה להיות בנער, כי בסוף מהילדים שלי הפרטיים אני מצליחה למסך המון דברים ולהסתיר המון דברים. הם ככה יודעים בקטנה מה קורה, אבל הם לא לגמרי מודעים למציאות, ואתם כבר אנשים קטנים, אז אתם חווים פה את הכל, ומצד אחד זה מאוד מעציב אותי. אני כל הזמן גם חושבת על הבוגרים שעכשיו נמצאים בעזה, בלבנון, חלקם ככה תורמים את הכל למדינה, ומי בכלל חשב שזה יהיה המצב, ואני כל הזמן אומרת, בכלל לא יכולנו להכין אותם למציאות כזאת או אתכם, ועם זאת אני מאוד מאמינה שהדור שלכם כל כך חזק וכל כך, ואני רואה את זה, אני רואה את זה בכיתות, כמה חוסן, כמה כוח, אני שואבת מזה הרבה, גם כמבוגרת, כי אני אומרת, וואו, איזה ילדים, כאילו, אם אתם ככה, לי יש זכות להתפרק, לי יש זכות ליפול, אין מצב. אז העבודה שלי ככה ממש נותנת לי כוח. התלמידים נותנים לי מלא כוח, השגרה הזאת של לעסוק בחינוך ותוך כדי האזרחות ללמוד מה המשמעות של מדינת ישראל ומה הקיום שלה ומה מה, מה אנחנו בכלל עושים פה, כאילו אין הדגמה יותר טובה מהשנה הזאת. אפשר לקחת את זה למקומות אפלים וקשים, אני בוחרת לקחת את זה להתרוממות ולתקומה ולבנייה. כי בסוף זה הבית שלנו, אין לנו מקום אחר. ועכשיו אתם רואים בלייב איך אנחנו כולנו נלחמים עליו. וכמה המלחמה הזאת ראויה וצודקת וחשובה. וכמה חשוב שנשים את המחלוקות בינינו בצד ונהיה ביחד, מאוחדים, ימין ושמאל וכל המחלוקות שיש בינינו. לרגע אחד לעזוב אותם ולהתמקד במה שחשוב, שזה בעצם הקיום שלנו פה. ולאהוב ביחד את כל הצדדים שלנו, גם המחלוקות בינינו, לחיות איתם ולאהוב אותם, וזה בעצם משהו שככה, הנקודה שאני נמצאת בה עכשיו, שזה שנה אחרי, זה מצד אחד יש ימים שאני אומרת, יו, אני לא מאמינה שעברה כבר שנה, זה נראה כאילו לא הגיוני שאנחנו חיים ככה שנה. ומצד שני חיים שלמים עברו בשנה הזאת, ו... כמה אתגרים וכמה קושי וכמה חרדה קיומית. ובאמת כל יום וכל רגע נראים אחרת. ואני ככה לקחתי את השנה הזאת. אני חושבת שכל אחד מבני המשפחה לוקח את ההנצחה אחרת. יש כאלה שקשה להם יותר ויש כאלה שמצליחים דווקא לשאוב כוח מההנצחה. אני השנה בשילוב פסגה רחובות ככה בנינו... איזשהו שיעור שהוא יחידת הוראה על הדר, שעברתי אותה בכמה כיתות בשכבת י' שנה שעברה שנת המדבט, ואני מקווה להמשיך ולהעביר אותה עוד, כי זה משהו שמאוד אפיין את הדר, מדבר ככה על השוני הדורי ועל הפער בין הגילאים, ועל כמה שהיא הייתה המתווכת שלי לדור הזה, וכל הזמן היינו ככה, הייתי שולחת לדברים באינסטגרם, אגב היא הייתה כאילו העוקבת נאמבר 1 שלי, כל אימון שהייתי מעלה, היא הייתה אומרת לי, אין, את אלופה, את מלכה, הייתי מעלה איזה משהו מהבית ספר, יו, זה כיף להם, איך בא לי גם להיות תלמידה פה, כאילו באמת, כל דבר היא הייתה הראשונה לכתוב לי ולהגיב לי, וזה נגיד משהו שסופר חסר לי היום. אני חושבת ש... ההנצחה שאני מנסה, אז באמת זה כמו שדיברתי עליה עד כה, זה כל פעם לחפש את האדריות שלי, ולראות איפה יש פה איזושהי אאוטסיידרית שאולי צריכה איזה חיבוק או הכוונה. היחידת הוראה היא ככה גם משהו שמאוד נתן לי הרבה כוח, ואני מקווה שנמשיך להעביר אותה, כי היא נצחית, אין לה תוקף. את השנה שלי, אני פתחתי בכיתת חינוך האישית שלי, י' ב' 7, אימפריה, כוכבים, אם אתם שומעים. אז אנחנו ככה יצרנו בשבועיים האחרונים, אדר, כמו שאמרתי, מאוד אהבה לצייר מנדלות. אז לקחתי את כל הקבצים של המנדלות שהיא ציירה, ושכפלתי לנו אותם, וישבנו לצבוע מנדלות, שזה הדבר הכי מרגיע בעולם. אני זוכרת את עצמי גם בסגרים של הקורונה, וגם עכשיו בזכות עם הילדים שלי, כאילו הדבר הראשון אני רואה שאנחנו יוצאים מאיפוס, אני מוציאה לנו מנדלות ואנחנו צובעים, וזה אחד הדברים שאני הכי אוהבת לעשות, אז עשינו את זה גם עכשיו עם הכיתה, ומי שיבוא לחדר 4 יראה קיר שלם מלא במנדלות של הדרוש, שככה קישתה לנו את הכיתה, וזה איזושהי משמעות ככה, שעוד פעולת הנצחה. צילמתי את זה אתמול למשפחה, ומה זה התרגשו, זה עשה להם ממש טוב. אז מי ששומע את זה ורוצה את הקבצים, אני אשלח בשמחה, ואתם יכולים לעשות את זה גם בכיתות. וזהו, ואני מקווה כל הזמן שיהיה עוד ועוד רעיונות כאלה לאיזשהו דברים, לאיזשהם פעילויות שידר אהבה ומתכתבים איתה. כל הזמן ככה לשמור את הרוח שלה אצלנו, זה דברים שנותנים לי כוח.
יש משהו שאת חושבת שאם היו עושים אותו, זה היה הנצחה כאילו המושלמת, זה היה משהו שכאילו את מסתכלת וכולם יודעים שזה הדר, וזה מעביר לכולם בדיוק מי היית?
אז יש לי איזשהו חלום שאנחנו מנסים להגשים אותו בבית. אנחנו בחצי הדרך, אבל יש לנו עוד דרך לפנינו. הדר מאוד אהבה שקיעות, והיא מאוד אהבה את הים. אני חושבת שכמעט כל יום הייתה מעלה סטורי של שקיעה, הייתה מאוד מאוד מקפידה ללכת לים, מלא, גם בחורף, גם בקיץ, היא מאוד מאוד אהבת השקיעות, היא טיילה בדרום אמריקה 5 חודשים, הייתה מצלמת שם נופים מטורפים ושקיעות, באמת, כאילו זה, אני חושבת שמי שנכנס לדף אינסטגרם שלה, זה הדבר שהכי בולט שם, מאוד אהבת טבע ושקיעות. אז יש לי איזשהו חלום שהגשימו אותו, אבל במקום רחוק מהבית שלי שאני לצערי לא מגיעה, זה לשים איזשהו ספסל מול השקיעה ולבוא לשם מדי פעם, לעשות איזה פקל קפה טוב, שבת שם מול הים, לראות שקיעה ולחשוב עליה. אז יש לנו כבר את הספסל, בנינו, מיכל ואני, מיכל בנה, אני לא בניתי, אבל יש לנו ספסל ויש לנו את ההנצחה שלה שכבר כתוב, אנחנו רק מחפשים באמת את המקום המושלם לשים אותו. זאת נראה לי הנצחה שהיא ככה מאוד תדבר אותה, ואני חושבת שזהו, זה ככה הרוב.
זה מדהים, ואני ממש מקווה שבקרוב באמת תשלימו את זה, ושנוכל כולנו גם ללכת לספסל הזה ולהרגיש שמזאת הייתה הדר, דרך השקיעה ודרך הנופים ודרך מה שהיא אהבה.
תודה.
ואני רוצה להגיד לך שאני ממש מסכימה איתך על הרבה דברים שאמרת פה, על הכל בעצם, שכמה שצריך לקחת את הדברים הטובים מהשנה הזאת, עם כל הקושי ועם כל האבל של כולנו. וזהו, ואת בן אדם מאוד חזק, ואני מאוד אוהבת אותך, ואני שמחה לראות שאת מתחזקת ושאת מתמודדת.
תודה, אהובה שלי.
ואני מקווה שנמשיך להנציח את הדר ולדבר עליה כמה שרק אפשר.
אם הנוער שלנו נראה כמוך, כמו לינור תורתי, אז אני, מה זה בידיים טובות? אני מה זה רגועה, באמת. כאילו, אני רואה פה את העתיד מולי, ואני בנחת.
תודה. תודה רבה.
תודה. תודה שאירחתם אותי.
תודה רבה, דניאל. ואני מקווה שיהיו ימים טובים יותר, ושבעזרת השם גם המלחמה הזאת תסתיים כמה שיותר מהר, שהחיילים יחזרו הביתה.
בשלום, אמן.
אמן, ושהחטופים יחזרו הביתה בשלום.
אמן, 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 אמן.
ושלא יהיה לנו עוד נרצחים וזוועות כאלה, ושנדע רק שקט וימים טובים יותר.
אמן, מתוקה שלי, תודה.